שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ריפוי עצמי. ובפרק הזה אני הולך לדבר איתכם על אחד הנושאים שהאמת חיכיתי המון זמן להקליט את הפרק הזה. התכוננתי אליו לא מעט זמן כדי לתת תוכן שיאפשר לנו להתרפא גם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית. הדגש היום זה על ריפוי של התודעה שלנו, להבין באמת מה הבעיה שלנו כאינדיבידואל וכקולקטיב, ואינשאללה הפרק הזה יגיע ליותר אנשים כדי לאפשר את הריפוי האישי שלנו ואת הריפוי הקולקטיבי של החברה שלנו. זה פשוט פרק שלקחתי, האמת, מתוך כל ההשראה לפרק הזה מגיע מתוך ספר שנקרא What's Our Problem של טים אורבן, ספר שאני התחלתי לקרוא אותו ונשאבתי פנימה ולא יכולתי להפסיק, שפשוט עשה לי הרבה סדר, וגם בדברים שחלקם ידעתי, אבל פשוט עשה לי הרבה הרבה סדר, ורציתי להביא לכם את הסדר הזה ואת התפיסות העיקריות שלקחתי מהספר הזה. ההתחלה מבוססת על הפרק, ואחר כך לקחתי את זה יותר למקומות שלי. אז אני בטוח שאתם תרצו אחרי שתצפו בפרק הזה, או תאזינו לו, להעביר את זה לכל מי שאתם מכירים, ובבקשה, תרגישו חופשי לעשות את זה. שמתי לכם גם קישור לספר מתחת ל... בתיאור של הפרק. אז אם אתם כאן פעם ראשונה, ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי. אני דן לוסטיג, וריפאתי את עצמי ממחלה אוטואימונית, ואחרי זה שאלתי את עצמי איך זה שאני הצלחתי להתרפא ממחלה בבעיה כל כך קשה, ואנשים אחרים לא. וזה היה גם כאבי גב, דרך אגב, שספלתי מהם, וגם מחלת אור כרונית ואוטואימונית שספלתי ממנה וצלחתי לרפא את עצמי, וגם קרע ברצועה בברך, ושאלתי את עצמי למה אני מצליח ואנשים אחרים לא מצליחים לרפא את עצמם, והבנתי שאני יורד לשורש הרגשי של הבעיה, כי ברור לי שיש קשר, בין הגוף והנפש, בין דברים ספציפיים שאנחנו עוברים בחיים שלנו לבין מה שקורה לנו בגוף. ויצאתי ללמוד ולחקור, וגיליתי שיטות טיפול שונות שאפשרו לי להבחן את הגורם הרגישי השורשי של הבעיה, לטפל בו באופן ממוקד, וגם לעבור תהליך וטרנספורמציה ושינוי כבן אדם. והמסע הזה הוביל אותי גם להצלחות גדולות בחיים שלי, גם לריפוי עצמי ברמה הנפשית, הפיזית והגופנית. וכמובן, אחד שאני רוצה להעביר את הדבר הזה לכל בן אדם בעולם, אני עושה את זה כבר מעל 13 שנה, ובאמצעות הפודקאסט הזה אני רוצה להנגיש את הידע על ריפוי עצמי, שבהרבה מקומות ואצל הרבה אנשים הוא לא זמין. לשמוע את הפרקים האלה מחדד ומחזק את התודעה שלנו ונותן לנו את המקום ואת הביטחון שריפוי עצמי אפשרי עבורנו ועבור כולם. אז אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, אם אתם צופים, זה זמן מעולה לעשות את זה. תלחצו על סאבסקרייב או על פולו. אם אתם אוהבים את הפרק, בבקשה דרגו אותו, דרגו את הפודקאסט, תעשו כזה איך קוראים לזה, לייק, או שתגיפו לי בתגובות. יאללה, בואו נתחיל את הפרק.
שנים רציתי להיות בתחום הטיפולי. האמת שהגעתי לזה אחרי כמה טלטלות. הרגשתי שאני כאילו כבר לא מוצאת את עצמי, כאילו משהו במהות שלי כאילו הולך לאיבוד כזה. ונכנסתי לדיכאון מזה. היה לי תקופה של טיפול אצל פסיכותרפיסטית, ואמרתי לה, תקשיבי, אף אחד לא מצליח לרפא אותי. והיא אמרה לי, את יודעת מה? אני רוצה שתבוא ותגידי לי, למה אף מרפא לא הצליח לרפא אותך? ואני יושבת עם עצמי וחושבת, ופתאום אני אומרת, כי רק אני אצליח לרפא את עצמי. ולמחרת בבוקר, אין לי מושג למה בכלל, אני יושבת עם הכוס קפה שלי מול הים, דבר ראשון אני רואה את דן מדבר על רפואת על. אין מקריות, למחרת בבוקר נרשמתי כבר ללימודים. די בתחילת הלימודים, היה לי איזושהי קונפליקט עם הבת שלי, לצערי, והתכופפתי וכמעט נשארתי מכופפת. כאילו הרגשתי שמישהו הכניס לי חרב מצד אחד של הגב לצד השני של הגב. ופה, שום מדקר, שום דבר, לקחתי את הכלים שכבר יש לי, ועשיתי על עצמי את התהליכים האלה, וריפאתי לעצמי את הכאב גב, ובלי ללכת לרופא. כי הרופא לא יודע יותר טוב ממך מה קורה אצלך בפנים. יש לי מטרה להביא גם ריפוי לעולם. אני בן אדם שכשלומד משהו ושאני יודעת שזה טוב, אני חייבת כאילו להפיץ את זה הלאה. מה שאני מבינה בעצם היום זה שהריפוי הוא קורה פה בפנים, בתוכי.
אז בני אדם מסתובבים בעולם הזה כבר 250 אלף שנה. אוקיי, אם תשאלו אנשים שמגיעים מהדת, אז הם יגידו ש-5,000 שנה. עוד מעט אנחנו אולי ניגע בנושא הזה, בנקודה הזאת. אבל מחקרים מראים, מחקרים מהמידע הכי חדשני, מראים שבני אדם, הומו ספיאנס, מסתובבים בעולם כבר 250 אלף שנה, אוקיי? רבע מיליון שנה. ומה ש... אם אנחנו דרך אגב מסתכלים על, על ההיסטוריה האנושית, אז בואו נחלק את זה למשבצות. זה ממש מתוך הספר של טים אורבן. אז אתם יכולים לראות שיש פה בערך 25 שורות, וכל משבצת כזאתי, אוקיי? היא 250 שנה, אוקיי? 250 שנה, 250 שנה, 250 שנה. והשורה האחרונה זה בעצם 10,000 השנה האחרונות. כל שורה זה 10,000 שנה. אתם רואים שזאת ההיסטוריה, אוקיי, שלנו כבני אדם, אוקיי? במהלך ה-250 אלף שנה האלה, גם אנחנו וגם העולם השתנו המון, אבל מה שהכי השתנה, אם אתם מסתכלים ממש למטה, אוקיי, החץ פה, זה מתי שהתחילה ההיסטוריה, אם אתם לא רואים את הסרטון ואתם רק שומעים, אז זה גם בסדר, אבל אז ההיסטוריה שהתחילה ממש כזה בערך להיות מתועדת, היא לפני כמה משבצות יש פה, 20 ומשהו משבצות. כל התקופה הזאת שצבועה פה בלבן, אוקיי? כמעט כל השורות האלה מלבד השורה האחרונה, זה השורה שבני אדם היו בעיקר ציידים ולקטים, זאת אומרת אנחנו לא גרנו בכפרים או במושבות, גרנו אולי בעיקר בשבטים, במערות, בכאלה, והיינו נודדים, ועיקר המזון שלנו והמחיה שלנו היא הייתה על זה, על בסיס מה שצדנו, והפירות והאוכל שהצלחנו ללקט בסביבה שלנו. אחרי בני אדם כל הזמן היו צריכים לנדוד ולהשתנות. לפני 10,000 שנה, הייתה המהפכה החקלאית שבני אדם התחילו בעצם לגדל חיות, לגדל צמחים, חיטה, ומה ששינה את כל פני החברה שלנו, אוקיי? אז 10,000 שנה במימדים, בהבנות של אבולוציה, זה זמן מאוד מאוד קצר, אוקיי? אנחנו חושבים שזה נראה לנו שזה זמן מאוד מאוד ארוך, שרק תבינו את הפרספקטיבה, אוקיי? חורבן בית המקדש היה ממש פה, כמה יש פה זה 7, נכון? 7 משבצות לפני הסוף, לפני 2,000 שנה, אוקיי? אם אתם לוקחים 3 משבצות אחורה, זה יציאת מצרים בערך, אז כל ההיסטוריה של התנך היא ממש כזה... הקצה של הקצה של ההיסטוריה האנושית. עכשיו, אם אתם הולכים, נגיד, אם היינו נולדים, נגיד, לפני 3,000 שנה, והולכים אחורה, 1,000 שנה, 4 משבצות אחורה, אז לא הרבה היה משתנה. זאת אומרת, אם היו לוקחים בן אדם מהתקופה של, לא יודע, לפני 4,000 שנה, ומעבירים אותו קדימה בזמן, 2,000 שנה קדימה, מלפני 2,000 שנה, הוא היה מצליח להסתדר, הוא היה מצליח להבין פחות או יותר מה קורה בעולם, ואיך מסתדרים ואיך מסתדרים. אבל תארו לכם, תחשבו רגע אחד, על כמה, אם אתם מסתכלים על, על המשבצת האחרונה הזאת, כן, שאנחנו נמצאים בה עכשיו, המשבצת האחרונה, לכו 250 אחורה, איך נראה העולם 250 אחורה, 250 שנה אחורה, נכון? אינטרנט יש רק 25 שנה, אוקיי? חשמל יש רק כמה מאות שנים. זאת אומרת, אנחנו הולכים אחורה 250 שנה, זה לעידן שעוד לא היה שם חשמל, זה עידן שלא היה שם רוב הטכנולוגיה לא התפתחה עד אז בצורה שבכלל זה היה בתקופה של, אם אני לא טועה נכון, לפני המהפכה התעשייתית, ולפני הרבה דברים שהשתנו בעולם, ואם הייתם לוקחים בן אדם לפני 250 שנה ונותנים לו לחיות את החיים בעולם שלנו היום, הוא לא היה כל כך מצליח להסתדר. נכון? הוא לא היה כל כך מצליח להסתדר. זאת אומרת, השינויים שאנחנו חווים בחברה שלנו מאז ועד היום, הם שינויים שהם גדולים כל כך. השינוי הופך להיות אקספוננציאלי, זאת אומרת שכל שנה שעוברת, השינוי בטכנולוגיה ובאנושות, הוא נהיה הרבה הרבה יותר גדול, אוקיי? הרבה יותר גדול והרבה יותר ניכר. זאת אומרת, אם בעבר לקח לבני אדם לקחת, תשימו לב, זאת התקופה שלקחה לנו, אוקיי? אוקיי? 240 אלף שנה לקח לנו לעבור ממצב שבו אנחנו מלקטים את המזון שלנו, למצב שבו אנחנו מגדלים את המזון שלנו. זו מהפכה מטורפת שלקח לנו 240 אלף שנה לעשות, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על ה-10,000 שנה האלה האחרונות, כמה שינויים עוד קרו, אבל רוב השינויים קרו במשבצות האחרונות, במשבצת האחרונה של 250 שנה האחרונות. זאת אומרת, מבחינת עכשיו, מבחינה גנטית, 250 שנה זה זמן שבו הגנים שלנו יכולים להשתנות ולהשתבח. זאת אומרת, הברירה הטבעית קורית, והתוכנות הגנטיות שלנו, התוכנות ההישרדותיות שלנו, יכולות להשתנות בזמן הזה, כי זה זמן מספיק ארוך. אבל היום שהחברה משתנה והסביבה שלנו משתנה בקצב הרבה יותר מהיר ממה שה-DNA שלנו יכול לעשות, ובעצם השינויים הגנטיים שהגוף שלנו יכול להסתגל אליהם ברמה הביולוגית, אוקיי? אז כל השינויים שקורים היום, הם קורים על בסיס אותה חומרה, אותם תוכנות גנטיות שמוטבעות בנו עוד מתקופות אחרות. עכשיו בואו נחשוב רגע, באמת, בואו נלך שנייה אחת משבצת אחת 250 שנה אחורה, עזבו, בואו נלך 100 שנה אחורה, אוקיי? שתי דורות אחורה, שלוש דורות אחורה. ההורים שלנו וההורים של ההורים שלנו וההורים של ההורים של ההורים שלנו. למשל, בואו ניקח את הנושא של סטרס. סטרס בשבילם לא היה משהו לטפל בו, אוקיי? סטרס בשבילם לא היה איזושהי בעיה שמתי שהוא מגיע אנחנו צריכים ללמוד לנהל אותו ולטפל בו. סטרס בשבילם היה מצב הישרדותי קיים. זה היה המציאות של היום-יום בחיים שלהם, אוקיי? למשל, אני יודע שלמשל ההורים שלי גדלו בסביבה, או הסבתא שלי למשל, היא נולדה בעיראק בתקופה שרדפו שם אחרי יהודים, ועלתה לארץ והיה פה מלחמות, מלחמת העצמאות, ואחר כך אותה מלחמת העצמאות שנמשכת בעצם עד היום, אבל אז היה מחסור פה באוכל, היו אוכלים בתלושים, היה מחסור כלכלי מאוד קשה, לפחות למשפחה שאני מגיע ממנה, היה קושי מאוד מאוד גדול, ההישרדות הייתה אורח החיים היומיומי, אוקיי? וזה לא כזה הרבה שנים אחורה, ממש לא הרבה שנים אחורה. וההתפתחות הטכנולוגית וההתפתחות בעולם אפשרה לנו להיות במצב שבו בתכלס ההישרדות שלנו, ההישרדות המיידית שלנו היא לא דבר שהוא היום יום שלנו, לפחות זה הרבה הרבה פחות מאיך שהיה פה לפני. זאת אומרת, העולם של היום הוא עולם שבאופן יחסי הרבה יותר בטוח לחיות בו. אז לנו יש את הפריבילגיה, מתי שאנחנו חווים סטרס או מתחים, ללכת וללמוד איך לטפל ואיך לרפא את עצמנו מסטרס ומתחים כאלה. דורות אחורה חיו במציאות שבהם הסטרס הזה, יש עדיין דרך אגב גם מדינות בעולם, אנחנו לא חיים ככה, אוקיי? תודה לאל. אבל יש מדינות בעולם שבהם הסטרס הוא מציאות יומיומית, שאם אתה לא תלך ותשיג לעצמך את מה שאתה צריך, אתה לא תשרוד את השבוע, לא תשרוד את היום אפילו, והילדים שלך לא יהיה מה לאכול. אז העולם הרבה, מאוד 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 השתנה. עכשיו, אם אנחנו חושבים רגע אחד, אז אנחנו מסתכלים על התפתחות של 250 אלף שנה. 250 אלף שנה זה מלא מלא זמן. היית מצפה, כן, שהאנושות, או שבני אדם שהיית פוגש, היו במקום שהם אנשים בוגרים, אחראים, הגיוניים, מתנהלים בתוך מקום של היגיון וחשיבה ובהירות, ומתנהלים אחד לשני בכבוד ופתוחים לדעות של אחד של השני, ומגשימים את עצמם ויכולים לעשות דברים שנראים להם הגיונים ונכונים. אבל אתה מסתכל על החברה שלנו היום, פותח את ערוץ הכנסת שלא נדע, אתה מסתכל, אתה שומע שם איך אנשים מדברים, ומה טון דיבור שלהם, והאנושות יותר נראית כמו איזשהו ילד בן 4, שנפלה לו הגלידה והוא יושב ומתבחין על זה שהגלידה שלו נפלה, ומאשים את כל העולם או את עצמו, פשוט יושב ומבחין על זה שנפלה לו הגלידה, אוקיי? למה יש עדיין בעולם שלנו קרעים פוליטיים כאלה? למה יש כל כך הרבה נלחמות, אוקיי? למה יש כל כך הרבה אנשים שחיים בעוני ובסבל? שיש כל כך הרבה משאבים. למה 75% מהאנשים מכורים לסוכר ולכל מיני אוכל רע? למה אנחנו הורגים ומרביצים אחד לשני? למה אנחנו צועקים אחד על השני? למה אנחנו לא יודעים לאנשים אחרים לחיות? למה אנחנו כחברה הפכנו להיות חברה שמתנהלת בכל כך הרבה טמטום? ולזה הקדשתי את הפרק הזה, כדי לרפא אותנו מהטמטום הלא הגיוני הזה, אוקיי? אז אז כן, אז השינויים שהעולם חווה בשנים האחרונות הם שינויים שקשה מאוד לעמוד בקצב שלהם. בכלל ההתפתחות עכשיו של הטכנולוגיה היא אקספוננציאלית בטירוף, ברגע שהכניסו עכשיו גם את כל הנושא של בינה מלאכותית, והוציאו אותו לקהל הרחב כמובן עכשיו עם כל מיני פלטפורמות של טכנולוגיות שונות, אז הגרף צמיחה הזה רק הולך להאיץ והולך להאיץ, כי הטכנולוגיה מפתחת את עצמה כבר בצורה הרבה יותר מהירה, והרבה אנשים משקיעים בזה. אבל הגנים שלנו לא התפתחו, אוקיי? אם אנחנו, יש כזה, גם טים כתב בספר שלו, זה משפט גאוני. תחשבו רגע אחד, למה יצא לכם פעם לראות פנס רחוב, ואל הפנס רחוב עפים מלא מלא אשים, כן? לפני שהיו לדים, לדים זה לא חם, אבל בעבר היו פנסים חמים כאלה, כן? ואז הם היו עפים לתוך האור, בגלל שהפנס ממש חם, הם היו נשרפים בתוך האור, אוקיי? הם היו נשרפים מהפנס. למה אשים עושים את זה? למה אשים, למה אשים רצים בטמטום ורודפים אחרי, מסתובבים סביב הפנס, אוקיי? למה? מה ההיגיון בזה? אז כמובן שאין בזה היגיון, אבל האשים הם לא מתנהלים מתוך תכונות גנטיות של היום, שהיום יש פנסי רחוב למשל, אוקיי? האשים מתנהלים, דרך אגב, כי יש להם תכונה ב-DNA שלהם, יש להם מנגנון ב-DNA שגורם להם, כן? בלילות של ירח מלא, מתי שיש ירח, לעוף לכיוון הירח, ואז בדרך הם היו נפגשים ככה עם אשים אחרים, ואז הם היו יכולים להזדווג ולהיפגש וליהנות ולהתרבות, אוקיי? אבל מאז שיש פנסי רחוב, אז אשים עפים לתוך הפנסי רחוב האלה, במטרה למצוא עוד אשים אחרים, ואז הם פשוט נשרפים ומתים. ואנחנו בני אדם לא שונים מהם, כי הטכנולוגיה, זאת אומרת, לא אפשרה עדיין ל-DNA שלנו להתפתח, והתכונות שלנו עדיין הרבה זמן מאחור. אז, ומה שחלק גדול ממה שמנהל אותנו היום, זה הגנים שלנו. ואיך הגנים שלנו מנהלים אותנו? אז בואו נבין רגע אחד, שמתי שחיות בטבע נמצאות בטבע, הן צריכות לשרוד. שאנחנו בני אדם היינו בטבע, היינו חייבים לשרוד, אוקיי? היינו חייבים שיהיה לנו מה לאכול, היינו צריכים לדעת שלא יאכלו אותנו, ושנתרבה. כדי שיהיה לנו מה לאכול, היינו צריכים לדעת שאנחנו יכולים, שהבריאות שלנו מספיק טובה כדי שנוכל ללכת ולאסוף אוכל. היינו צריכים לדעת שאנחנו חלק מקבוצה או סביבה, כי לצוד לבד זה הרבה יותר קשה, לצוד בקבוצה זה הרבה יותר אפשרי. זה אותה סיבה גם, כדי שלא יאכלו אותנו, היינו צריכים לדעת שאנחנו, יש לנו מחסה, ואנחנו יכולים לשמור על עצמנו בטוחים, שיש מי שישמור עלינו, מי שיגן עלינו. דרך אגב, בגלל זה, כחברה התפתחנו למקומות שבהם בני אדם התחילו לחיות ביחד, וככה יכלנו לספק לעצמנו אחד לשני את הצרכים שלנו. והדחף השלישי של ה-DNA שלנו, של הגנים שלנו, זה שאנחנו נתרבה. בשביל שנתרבה, אנחנו פיתחנו לעצמנו מקומות של סטטוס, ולדעת איך לפתח את עצמנו בסטטוס החברתי שלנו, לדעת להיות, לדעת שאנחנו יכולים לתרום ולהיות בעלי משמעות בתוך הקבוצה אליה אנחנו משתייכים, אוקיי? דרך אגב, ההתפתחות והאושר לא כל כך מעניין את הגנים שלנו, בטח לא טכנולוגיה או מה קורה, אז, והדרך שבה הגנים שלנו שולטים בנו זה באמצעות מה שנקרא המוח הריאקטיבי שלנו, אוקיי? בואו נסתכל שנייה אחת, מה זה המוח הריאקטיבי, והוא מיוצג כאן, בואו נסתכל שנייה, אם אתם יכולים לראות את הווידאו, אז יש לנו את המוח הריאקטיבי, זה אותו מוח הישרדותי שאחראי על זה שהגנים שלנו ישרדו, אוקיי? מה אנחנו בעצם אם לא, אם לא סקיות נוזלים קטנות בתוך הגוף שלנו, כן, תאים, ובכל תא כזה יש מולקולת DNA, והמולקולות האלה, ובעצם אנחנו אחראים על ההתרבות ועל ההנצחה של ה-DNA שלנו, אוקיי? זה מה שאנחנו בתכלס, אתה, מנקודת מבט גנטית, זה מה שאנחנו באנו לעשות פה, אוקיי? באנו לגרום לזה שהגנים שלנו יישארו לנצח, אוקיי? יחילו לנצח, ובשביל זה יש בהם כל מיני תכונות שגורמות לנו שאנחנו נשאר לנצח. ויש לנו גם מוח בתוך הראש שלנו, שאנחנו קוראים לו המוח הריאקטיבי, שזה החלק המשמעותי בתוך המוח שלנו, 90% מהמוח שלנו, מוח ריאקטיבי, מוח אוטומטי, שפועל על דפוסים אוטומטי, על סמך דברים שחווינו בעבר, ועל סמך מידע שקיבלנו מההורים שלנו, וגם על סמך הגנים שלנו, אוקיי? והמוח הריאקטיבי שלנו, הוא מה שדואג לנו, שאנחנו כל הזמן, למשל, נרצה להשתייך לאיזושהי קבוצה, אוקיי? למה? כי מתי שאני חלק מקבוצה, אז גם מופרשים אצלי מנגנוני תגמול בתוך המוח שלי שדואגים לזה שהמוח שלי ישרוד. גם יש גם אני יודע שאני אז אנחנו מרגישים טוב שאנחנו חלק מקבוצה, כי בתכלס אם אנחנו נהיה לבד המוח הריאקטיבי שלנו תופס את זה שאנחנו נמות, אוקיי? אבל כמובן שאנחנו לא רק מוח ריאקטיבי, אנחנו לא רק המוח האוטומטי שלנו, זאת אומרת, דרך אגב, המוח האוטומטי שלנו זה מה שגורם לנו לעבור ליד איזה קערה של, לא יודע, פיצוחים, ולמרות שאנחנו ממש לא רוצים לקחת אוכל, היד שלנו נשלחת לתוך הקערה הזאת ודוחפים אוכל לתוך הפה שלנו. אותו מוח ריאקטיבי זה המוח שמתי שאנחנו עומדים בתור בסוף לסופר, אני לא עושה את זה, כן, אבל יש מצב שאנשים עושים את זה, דוחפים לנו, נכון, מלא ממתקים כזה, שוקולדים בסוף, בוא תקנה לעצמך שוקולד, אני צריך עכשיו שוקולד, אני לא צריך את השוקולד הזה, שוקולד הזה, זה רע לי, אבל מה לעשות? האוטומט, המוח שלנו מבין שסוכר שווה הישרדות. הוא לא מבין, כן? הגנים שלנו והמוח שלנו לא מבינים, כן? המוח הריאקטיבי, אני מתכוון, שהיום אין מחסור בסוכר. למה? כי בכל ה-250 אלף שנה האלה, סליחה, 240 אלף שנה האלה, לא, היינו במקום שבאמת היה מחסור בסוכר, אוקיי? רק אם היית מוצא איזה פרי מספיק בשל, לפני שהציפורים אכלו אותו, אז היית יכול לקבל את מנת הסוכר שלך. היום יש פשוט יותר מדי סוכר, בכל מקום יש פאקינג סוכר, אבל המוח הריאקטיבי רוצה שאנחנו נוכל מלא מלא סוכר, כי הוא מבין שכאילו יש מקום של מחסור, למרות שאין בכלל מחסור, יש עודף, ואנחנו לא רוצים להכניס סוכר, אוקיי? אז המוח הריאקטיבי שלנו, זה מה שהוא רוצה. ביחד עם זאת, אנחנו יכולים להבין את זה שנכון, שאנחנו לא רוצים לייצר יותר סוכר, נכון? יש לנו גם חלק הגיוני. ולזה אנחנו קוראים המוח הפרואקטיבי שלנו, אוקיי? המוח הפרואקטיבי שלנו זה אותו חלק במוח שהוא נמצא ממש במצח שלנו, או מאחורי המצח שלנו, קליפת המוח הקדם מצחית קוראים לזה, prefrontal cortex באנגלית, שזה אותו חלק במוח שלנו שמאפשר לנו לחשוב בהיגיון, אוקיי? והוא מאפשר לנו גם לחשוב מחוץ לעצמנו. זה מוח שיכול להיות מודע לעצמו, להיות חכם, אמפתי, בעל ניסיון, לקבל פרספקטיבה שלנו מעבר לעצמנו, אוקיי? יכול לאפשר לנו לראות קדימה לעתיד, לתכנן תוכניות קדימה. זה אותו חלק במוח שלנו שגם אחראי על החוקים של התגמול והחוסר, זאת אומרת, זה אותו חלק במוח שיכול עכשיו לאכול סוכר ולא להרגיש סיפוק מזה שאנחנו אוכלים יותר מדי סוכר, אלא להגיד, אוקיי, דווקא הסיפוק יגיע מלהימנע מלאכול סוכר, אוקיי? המוח הפרואקטיבי שלנו יכול לעשות את זה, אוקיי? הוא יכול לקבוע את מנגנוני התגמול של המוח שלנו, מה יתגמל אותנו ומה לא יתגמל אותנו. ומה שאנחנו רוצים לעשות יותר זה להחליט נכון מה כן מתגמל אותנו ומה לא יתגמל אותנו. והמוח הפרואקטיבי שלנו יכול לעשות את זה. הבעיה קורית מתי שהמוח הריאקטיבי שלנו נמצא בשליטה, אוקיי? כי מתי שהמוח הריאקטיבי שלנו נמצא בשליטה, הוא בעצם כמו עושה איזושהי עננה על כל המציאות שלנו, והוא מעוות לנו את תפיסת המציאות לתפיסת מציאות הישרדותית. ואז החיים שלנו הופכים להיות חיים בהישרדות. אוקיי? אז, רגע, מעולה. בעצם ההבנה הזאת של המוח שלנו הריאקטיבי והפרואקטיבי, הוא בעצם מאפשר לנו להבין את הסולם. אוקיי? בואו נסתכל שנייה על הסולם. מה הסולם הזה מאפשר לנו להבין? אוקיי? שלמטה יש את המוח הריאקטיבי, וכל זה משפיע על איך שאנחנו חושבים, אוקיי? עדיין לא דיברתי על מה אנחנו חושבים, יותר על איך אנחנו חושבים, אוקיי? שהמוח הריאקטיבי שלנו בשליטה, אז מה שאחד אז אנחנו לא באמת נמצאים במקום שליטה, אנחנו פועלים על אוטומטים, שאנחנו באמת רק מוח פרואקטיבי בשליטה, רק מוח ריאקטיבי בשליטה. מה שקורה זה שאנחנו בטוחים שהדעות שלנו הם האמת היחידה, אנחנו בטוחים שתפיסת המציאות שלנו זאת המציאות היחידה, אנחנו בטוחים שהמחשבות שלנו זה מה שיש, אין בכלל משהו אחר חוץ מהמחשבות שלנו, כי אנחנו בטוחים שהיא מציאות, כי אנחנו מזוהים עם המחשבות שלנו, עם הדעות שלנו, עם התפיסות שלנו, ועם השבט שלנו, כמו שאנחנו תופסים את השבט שלנו, ואני עוד מעט ירחיב לגבי השבט שלנו ומה זה אומר. זה המוח הריאקטיבי, אוקיי? ויש פה סקאלה, אוקיי? אם אנחנו עולים הכי למעלה, שהמוח הפרואקטיבי שלנו נמצא במקום של, 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 של שליטה, שהוא בשליטה, זה לא מה שאנחנו יכולים באמת למחוק את המוח הריאקטיבי שלנו. אנחנו לא יכולים לבטל את המוח הריאקטיבי שלנו, אנחנו לא יכולים לבטל את הדחפים הגנטיים שלנו, אנחנו גם לא רוצים לבטל את הדחפים הגנטיים שלנו. למה? כי גם חלק מהנאות החיים מגיעות משם, אוקיי? חלק מהאותנטיות והחיבור שלנו לעצמנו מגיע לשם, אוקיי? זה כמו ספקטרום כזה בין מקום רציונלי מאוד בריא ונכון וחכם לבין להיות באמת מחובר לדחפים שלי וליצרים שלי, כי היצרים שלי יכולים לתת לי כוח ומוטיבציה בחיים. אוקיי? אז זה חשוב, השאלה מי בשליטה. אז יש פה את הסולם הזה, אוקיי? שמראה ממש שלמטה, מתי שהמוח הריאקטיבי בשליטה, יש עוד איזה שתי שלבים באמצע, זאת אומרת שיש גם יותר מקום למוח הפרואקטיבי, אבל עדיין המוח הריאקטיבי מקבל את ההחלטות. עוד רמה אחת למעלה, שהמוח הפרואקטיבי מקבל את ההחלטות, אבל המוח הריאקטיבי עדיין משפיע עליו מאוד, וזה מקומות בחיים שלנו שאנחנו נמצא לפעמים הרבה עיכובים, הרבה עקבות שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים להתקדם בכיוון מסוים, אבל כל מיני דברים יפריעו לנו, ובסופו של דבר יש למעלה את המוח הפרואקטיבי, שאם אתם יכולים לראות את התמונה, הוא צייר את זה בצורה נהדרת, כן? שיש את המוח הפרואקטיבי, שזה המוח החכם, והוא מחזיק את המוח הריאקטיבי כמו בעל חיים קטן, כמו חיית מחמד, אוקיי? אנחנו יכולים בעצם להחזיק את המוח הריאקטיבי שלנו כמו חיית מחמד. יש לי כבר פרקים שדיברתי על זה, יש פרק שלם שדיברתי על המוח הריאקטיבי והמוח הפרואקטיבי, וההבדלים ביניהם ועל איך לעבור בין המוח הפרואקטיבי למוח הריאקטיבי, אז אני לא אחזור על דברים שדיברתי פה כבר בעבר, אם אתם רוצים לצפות בפרק על המוח הפרואקטיבי, כדאי מאוד, סודות המוח הפרואקטיבי, אז כדאי מאוד. עכשיו, בואו שנייה אחת, נשים את זה רגע אחד בצד, ובואו נחשוב רגע אחד, דיברנו עכשיו על איך אנחנו חושבים, אוקיי? ועל הדרך שבה אנחנו חושבים. אני רוצה שנייה אחת להרחיב את הדיבור שלנו על דיבור שהוא יותר על דיבור על החברה שלנו, אוקיי? דיבור שהוא יותר טיפה על מה קורה באמת בחברה שלנו היום. אם אנחנו מדברים על ישראל, אם אנחנו מדברים על כל העולם, כי מה שקורה פה אנחנו יכולים לראות גם שקורה בעוד הרבה מקומות אחרים בעולם. ואחד מהדרכים שבהם המוח הריאקטיבי או המוח הפרואקטיבי שלנו נבדלים אחד בשני, זה באיך אנחנו חושבים. אבל יש עוד רובד, והרובד הזה זה הספקטרום של המחשבות בחברה שלנו, אוקיי? שזה קשור יותר למה אנחנו חושבים, אוקיי? הספקטרום של הרעיונות שלנו. אז למשל, יכול להיות שיש אנשים שהם נמצאים, נגיד, בוא נקח לדוגמה, את הדעות של הימין והשמאל, אוקיי? למשל, אנשים שהם שמאלנים למשל, או מזוהים כאנשי שמאל למשל, הם מאמינים למשל, או הדעות שלהם הם שצריך להתחדש, וחברה שלנו צריכה להשתנות ולהשתדרג, וצריך להכניס כל מיני רעיונות חברתיים, וצריך לאפשר מצעדי גאווה בכל מקום בארץ, וצריך לתלות דגלים של גאווה, סתם אני זורק כל מיני רעיונות, כן, אל תתפסו לדברים שאני אומר, וצריך לחלק את המדינה לשתי מדינות, לישראלים ולפלסטינאים, ויש כל מיני דעות, אוקיי? ולמשל, ויש אנשים דרך אגב שהם בצד השני שאומרים, נגיד הצד של הימין, שאומר שאנחנו צריכים להתנהל במדינה שלנו כרק מדינה אחת ליהודים, וכל מיני מגוון שלם של דעות שאני לא אכניס עכשיו, אוקיי, לתוך הפרק הזה, כי בטח הם כבר מפעילות כל מיני דברים אצלכם במוח. מה שחשוב להבין זה, בוא ניקח שנייה את המקור של הימין והשמאל. אז ימין ושמאל בפוליטיקה התחילו והתפתחו, אם מסתכלים, הפוליטיקה שלנו פה בישראל היא באיזשהו מקום, איזשהו מודל שלמדנו מארצות הברית. ובארצות הברית יש את הימין ואת השמאל, ואצלהם זה מקום שהוא יותר כזה ליברלי וקונסרבטיבי, זאת אומרת שמרן או חדשני, מתחדש, כן? זה הבסיס בתכס של ימין ושמאל, אם מסתכלים במפות, טיפה בחקירה ההיסטורית של מה זה אומר ימין ושמאל, כל אחד יכול כמובן לקחת את זה למקומות אחרים, יש גם את ההיבט הכלכלי, הסוציולוגי, הקפיטליסטי, אפשר לקחת את זה להרבה הרבה מקומות, אבל אם אנחנו מסתכלים על הימין והשמאל, אז השמאל בגדול מחזיק בדעה של חדשנות, שאנחנו צריכים להתחדש כחברה, להכניס עקרונות חדשים, יסודות חדשים, צריך לחדש את הדרך שבה אנחנו עושים דברים, רואים דברים, ניגשים לדברים, נושאים שונים בתוך החיים שלנו. והגישה הימנית היא יותר גישה שמרנית במהות שלה. זאת אומרת, אנשים בגישה שמרנית יגידו, פעם היה הרבה יותר טוב, ואנחנו רוצים להביא את העבר ולשמור על העבר, כי העבר הוא מה שישמור עלינו דורות קדימה, לשמור על המסורת, לשמור על העבר. אנשים שבמקום המתחדש יותר יגידו, לא, אנחנו צריכים להכניס התחדשות ולחדש את הדברים. והבעיה היא לא מגיעה שיש ריבוי של דעות, להפך, ריבוי של דעות זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב, אבל איפה הבעיה מגיעה? הבעיה מגיעה, אוקיי, אם אמרנו ודיברנו על זה שיש את הדעות השונות, אז במקביל יש את את איך אנחנו חושבים, אוקיי? יש למשל דעות ימניות, כן? דעות של ימין, שהם מתוך המוח הריאקטיבי. אוקיי, טוב, אנחנו ניכנס לזה עוד מעט, אוקיי? ניכנס עוד שנייה לתוך הדבר הזה, אבל מה שכן חשוב להבין, זה שיש את הציר הזה של מה אנחנו חושבים, של הדעות הפוליטיות, בוא נקרא את זה לדוגמה עכשיו, ימין ושמאל, או למשל בעד רפורמה או נגד רפורמה, שזה דעות מנוגדות, ויש את הדרך השונה, את רמות התודעה השונות, אוקיי? את הרמה הפרואקטיבית ואת הרמה הריאקטיבית, אוקיי? וזה ההבדל הגדול. למה? כי בוא נדבר שנייה אחת על איך המוח הריאקטיבי שלנו מתייחס לדעה שלנו, אוקיי? המוח הריאקטיבי, אנשים שהם ריאקטיביים, הדעה שלהם באופן אוטומטי תהיה בתוך מקום שאנחנו שומרים על האמונות שלנו, על הדעות שלנו ועל התפיסות שלנו לעצמנו. למה? כי אנחנו מזוהים איתם, אוקיי? אם מישהו פוגע לנו במה שאנחנו מאמינים, אנחנו נפגעים באופן אישי, ואנחנו לא רוצים להיפגע באופן אישי, אז את הדעות שלנו אנחנו מאוד מאוד מזוהים איתם, אוקיי? וככה ככל שאנשים יותר ריאקטיביים, הם יהיו במקום שהם מחזיקים בדעות שלהם, והם ינציחו אותם על חשבון מה? על חשבון האמת. וששתי אנשים ריאקטיביים עם דעות שונות נפגשים אחד עם השני, מה קורה? יש פיצוצים, הם רבים אחד עם השני. הם רבים אחד עם השני, ואז מה קורה? הדברים נהיים הרבה יותר גרועים ומחורבנים. סלחו לי על הביטוי, אבל זה בדיוק מה שקורה. ואנשים עם תפיסה פרואקטיבית יותר, איך חושב בן אדם פרואקטיבי, אוקיי? בן אדם פרואקטיבי, הוא מבין שיש לו את הדעות שלו, או את התפיסות שהוא הגיע אליהם עד עכשיו, ובחלק מאוד גדול מהם הוא יכול להטיל ספק, כי הוא מבין, כן? הוא מבין שהערך שלו, הביטחון שלו, והשייכות שלו לא מאוימת עם הדעות שלו, אוקיי? הוא לא מזוהה עם הדעות ועם התפיסות שלו, אוקיי? הוא שואל את עצמו שאלה אחת בראש. יכול להיות כל מיני שאלות בראש. שאלה למשל כזאת בראש, של בן אדם ריאקטיבי, בן אדם ריאקטיבי שואל את עצמו בתוך הראש שלו, מה, איך להוכיח שאני צודק, אוקיי? אוקיי? או איך להוכיח שבן אדם השני טועה, או איך לנצח בוויכוח, אוקיי? איך לנצח? ואדם פרואקטיבי חושב לעצמו איך אנחנו יכולים להפוך את השיח בינינו לשיח מפרה. איך אני יכול להפוך את החיים האלה למקום טוב יותר. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, בן אדם פרואקטיבי יכול לשאול את עצמו את השאלה, מה האמת? מה האמת? יכול להיות שאנחנו לא יודעים אולי את כל האמת, ואנחנו יכולים אולי לחקור ולהבין, אוקיי? ואני רוצה שנייה אחת לשים את הנושא הזה בצד, ולפתוח סוגריים לנושא אחר, אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על, ועוד רגע אנחנו נחבר את הכל ביחד, אל תדאגו. אני מקווה שעד עכשיו המוח שלכם איתי, ואתם עוקבים, אוקיי? אתם עוקבים. אתם יכולים לראות את את הנטייה הזאת של הטבע, של הדברים, איך הדברים בטבע נוטים להסתדר ולהיות טובים יותר, אוקיי? זו תפיסה שגם שמעתי מברוס ליפטון, הסרטוט הזה גם, הספר של טים ברטון. ממש למעלה יש את הרמה של האטומים. מה זה אטומים? יש כל מיני תתי חלקיקים, כן? שמתחברים ביחד, שתתי החלקיקים מתחברים ביחד, הם יוצרים שלם גדול יותר, חזק יותר, טוב יותר, יציב יותר, שנקרא מה? אטום. אטומים מייצרים את החומרים שאנחנו רואים, אוקיי? הם הבסיס של החומרים שאנחנו רואים, אוקיי? מעבר לזה, אטומים שמתחברים ביחד, נכון? מייצרים מולקולות, אוקיי? מולקולות כבר מייצרות כל מיני תכונות שונות של אוכל. למשל, מולקולה של סוכר, מולקולה של פחמן דו-חמצני, מולקולה של חמצן, מולקולה של מים, אוקיי? כבר מייצרים חומרים שונים עם תכונות הרבה יותר מרחבות, זאת אומרת, זה משהו שכבר משפר את העולם באופן משמעותי מאוד, אוקיי? אז יש לנו תאי אטומים, אז יש את החלקיקים שמייצרים את האטומים, את האטומים, האטומים מתחברים ביחד, לייצר מולקולות, למשל סוג אחד של מולקולות, הם חלבונים, אוקיי? חלבונים זה מולקולות שהן הרבה יותר מורכבות, די גדולות ודי מורכבות במבנה שלהן, חלבונים שמתחברים ביחד יוצרים, מה? הם יוצרים עברונים, עברוני תאים, כן? עברונים של תאים, עברונים של תאים מתחברים ביחד ומייצרים את הדבר הקסום הזה שנקרא תא, אוקיי? תא. תא זה כבר אורגניזם, אוקיי? זה כבר יצור חי, אוקיי? זה לקח המון המון שנים של של פלא של בריאה כדי לייצר תאים חיים. עכשיו מה שהתחיל לקרות זה שכל מיני תאים התחילו להתכווץ ביחד ולפעול בשיתוף פעולה. בהתחלה הם התכווצו ביחד, ואז הם יצרו כמו איזשהו צינור שזרמו שם המים, ואז ככה הם יצרו איזושהי סביבה שמזינה את כל התאים. וככה, יותר תאים התחילו להתחבר ביחד, נוצר שלם גדול יותר, אוקיי? וככה למשל התחילו להיווצר איברים. אוקיי? אז איבר נוצר מהרבה תאים שהתחברו ביחד ופעלו ביחד לאיזושהי מטרה משותפת. ושהתאים האלה התחברו ביחד, הם יצרו איזושהי מערכת. הם יצרו כמובן איברים, ואז עוד איברים התחילו לייצר כל מיני מערכות בתוך הגוף שלנו, וככה התפתחנו להיות. התפתחו יצורים שהם יצורים רב תאים, כל מיני חיות ובעלי חיים קטנים. בהתחלה זה כמובן היה דגים שהתפתחו אחר כך לכל מיני בעלי חיים אחרים, ואם אתם מאמינים בבריאה של, בסיפור הבריאה של שבעה ימים, אז בטוח שגם המידע הזה גם כן רלוונטי אליכם, כי ככה אנחנו בנויים מתאים ותתי תאים ומערכות קטנות יותר שמתחברות ביחד למערכות גדולות יותר. ואז בעלי חיים, למשל, אם אתם מסתכלים למשל על הכביש, אז הכביש הוא כבר יצור חיים עצמאי, אוקיי? והוא חי בעולם כמו הכביש, אוקיי? שהכביש נפגש עם הכביש אחר, הם ילחמו, אוקיי? הם ילחמו והם יארגו אחד את השני. ואחרי שהם יארגו אחד את השני, הכביש שניצח יתרבה והכבישים יהיו חזקים יותר, אוקיי? אבל יש גם בעלי חיים שהבינו שנכון יותר לחיות ביחד. אוקיי? למשל, אם מסתכלים על קן של נמלים, אז קן של נמלים אפשר ממש לראות אותו כאורגניזם אחד שלם, אוקיי? ואורגניזם אחד שלם יש לו הרבה יותר כוח, אוקיי? ויש לו הרבה יכולת לשרוד, כי אם למשל נמלה אחת פוגשת הכביש, הכביש יפרק אותה, אבל אם נמלה אחת פוגשת את הכביש היום, אז זה לא רק, היא לא פוגשת רק נמלה אחת, היא פוגשת את כל הקן של הנמלים, ואז הקן של הנמלים פרק את הכביש הזה ואוכל אותו, כן? אז יש קבוצות של עשרות בעלי חיים, ויש גם קבוצות של אלפי בעלי חיים שחיים ביחד, ואם אנחנו חושבים עלינו כבני אדם, אז בני אדם, גם אנחנו, יש לנו נטייה שבטית, שגדלנו ההתפתחות שלנו בעשרת אלפים שנה האחרונות, היא התפתחות שהפכנו מלחיות בשבטים של עד 100 אנשים, כן, חיינו בשבטים כציידים לקטים, ללחיות בקהילות גדולות יותר של אלפי אנשים בקהילה, וההתפתחות החקלאית אפשרה גם זה שהתחלנו להתארגן ביחד כבני אדם, ולייצר ערים וממלכות ומדינות, אז בני אדם הפכו להיות כבר אורגניזם, ואנושות הפכה להיות אורגניזם גדול יותר ורחב יותר מהתפיסה שלנו. עכשיו, אם נניח אנחנו מסתכלים על על המחשב שלנו, אוקיי? נסתכל אפילו על המסך של הטלפון שלנו, אוקיי? אנחנו מסתכלים על המסך של הטלפון, ואנחנו רואים את המסך, את הטלפון, אנחנו חושבים, אוקיי, הטלפון הזה, זה דבר שפועל בפני עצמו. אבל זה ממש לא נכון. כי בשביל שהטלפון הזה יהיה לו חשמל, אנחנו לא צריכים לחבר אותו לחשמל, להטעין אותו, נכון? וזה שחיברנו אותו לחשמל, החשמל עצמה זאת מערכת גדולה מאוד, נכון? יש מערכת ששלמה, שדואגת לזה שבכלל יהיה פה חשמל. מה מאפשר את המערכת הזאת שיהיה פה חשמל? זה שיש הרבה בני אדם שהחליטו לסמוך אחד על השני, כן? ובנו מערכת של אמון אחד עם השני, שיוכלו לבנות ולהקים דבר כזה, כן? וזה לא רק המערכת הזאת של החשמל, יש פה גם מערכת שעכשיו יש נפט, נכון? או מה ששורפים שם, הלוואי וזה היה מהשמש, אבל פיתחו טכנולוגיה כדי לאפשר את החשמל הזה, נכון? אז יש פה מערכת חברתית, יש פה מערכת בנקאית וכסף כלכלי, יש פה מערכת כלכלית שלמה, כדי לקדם רק את החשמל, כן? שלא נדבר פה על התוכן שנמצא פה, כן? בשביל לפתח את הדבר הזה, הייתה צריכה לקום חברה כמו אפל או כמו סמסונג או כמו חברה אחרת, והחברה הזאת חיברה מוחות של הרבה 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 אנשים לעבודה משותפת כדי לפתח מוצר שאנחנו יכולים להשתמש בו בסופו של דבר, אוקיי? הדבר הזה מחובר לאינטרנט, האינטרנט זאת מערכת שלמה, אז אנחנו בעצם רואים דבר פשוט שנראה לנו כדבר אינדיבידואלי מנותק מכל דבר, אבל כל פרט בעולם הזה הוא מחובר להמון המון מערכות, מחובר לאין סוף מערכות. אוקיי? והמערכות האלה חייבות היו להתקיים לפני כדי לאפשר את ההתפתחות הזאת. ואנחנו בני אדם שחיים היום בעולם שלנו היום, התפתחנו והתקיימנו על הרבה הרבה מערכות כאלה שאנחנו את רובם לא מכירים ולא רואים אותם ולא מבינים אותם בכלל ברמת ההבנה והתפיסה שלנו. אז כשאנחנו מסתכלים על עצמנו כאינדיבידואלים, אנחנו באמת חושבים שאנחנו אינדיבידואלים, אבל אנחנו לא באמת אינדיבידואלים. אנחנו לא באמת אינדיבידואלים, כי מה שאפשר את ההתפתחות של הצליביזציה הזאת שלנו היום, זה העובדה שהתודעה שלנו והמוח שלנו לא פועל כתאים נוירונים נפרדים בתוך השכל שלנו, אוקיי? גם המוח שלנו, כמו הלפטופ שלנו שמחובר לאינטרנט, גם המוח שלנו ותאי העצב שלנו, הם בעצם מחוברים להרבה תאי עצב אחרים של הרבה אנשים אחרים. תאי המוח שלנו והתפיסות שלנו מגובשות על הרבה תפיסות קולקטיביות, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו היום, בני אדם, אני, דן, אתם, מי ששומע את הפרק הזה, חיים בתוך מציאות כזאת של אנחנו חושבים שאנחנו אינדיבידואלים ויש לנו את הדעות ואת התפיסות שלנו, אבל האמת שאנחנו חלק מישות גדולה יותר שאנחנו יכולים לקרוא לה תודעה קולקטיבית או תתי תודעות קולקטיביות של הרבה מוחות שמתחברים ביחד ופועלים ביחד וחושבים ביחד, אוקיי? למשל, אני דן, שאני חלק בתנועה שנקראת ריפוי עצמי, אוקיי? ואנשים שהם חלק מהתנועה הזאת, הם מחזיקים בתפיסות מציאות מסוימות. זאת אומרת, אנשים שפה עוקבים ופה בתוך הפרקים ובתוך הדברים האלה, כולנו מודעים לזה שהגוף שלנו יודע לרפא את עצמו, ויש לנו איזה מערכת אמונות בסיסית שאנחנו מחזיקים בה. והדבר הזה הוא מייצר אצלנו איזושהי תחושה של שבט, תחושה של שייכות, אוקיי? ואנחנו לא רק מחוברים לשבט אחד, אנחנו בתוך התפיסה שלנו מחוברים להרבה הרבה שבטים, להרבה תפיסות. ושהרבה קבוצה של אנשים מאמינים בתפיסה מסוימת ביחד, מה שקורה זה שנוצרת ישות על גדולה יותר, אוקיי? של התפיסה שלנו. הישות על הגדולה הזאת, אנחנו נקרא לה, במקרה הטוב, כן? אנחנו נקרא לה ג'יני, אוקיי? זה ככה לפי הטים, כן? לפי הספר של טים. אנחנו נקרא לה ג'יני, אוקיי? מה זה ג'יני? ג'יני זה תודעה של הרבה אנשים שמתחברים ביחד לתודעה גבוהה יותר. דרך אגב, זה מה שאפשר לנו, בני אדם, בהתחלה עוד שהיינו ציידים ולקטים, לשרוד. כי ככה התפתחה השפה. השפה התפתחה, וזה דרך אגב, התאפשר בזכות זה שפיתחנו שפה שאנחנו יכולים להבין אחד עם השני. אוקיי? אז שלמדנו למשל לצוד ביחד, האפשרות שלנו, מה שאפשרנו לצוד אחד, לצוד ולהצליח לצוד, זה לא שהיינו מהירים יותר מהחיות שצעדנו, זה לא שהיינו חזקים יותר מהחיות שצעדנו, זה שהיינו חכמים יותר, שיכלנו לעבוד בשיתוף פעולה, ויכלנו לתכנן נתיבים של איך אנחנו הולכים לתקוף, ולתכנן אסטרטגיות שונות, אוקיי? וגם היום, התודעה שלנו, התודעה הקולקטיבית, מחולקת לישויות, כן? של תודעה. ולישויות האלה, יש תכונות, כמו שיש לאורגניזמים. אוקיי? בוא נפתח קצת את התפיסה הזאת, בסדר? למשל, בוא נחשוב על זה שאנחנו, אני יודע שלא רק ישראלים שומעים את הפודקאסט הזה, יש פה הרבה אנשים מכל מיני מגזרים ומכל מיני דתיים, אבל בוא ניקח למשל את העם היהודי, בסדר? לא, זה כבר, יש פה תתי. בוא ניקח למשל את ה... בוא למשל ניקח את כל האנשים שמאמינים שלא צריכה להיות רפורמה, בסדר? כל האנשים בוא נגיד את כל האנשים שהם נגד ביבי, אוקיי? יש את האנשים שהם בעד ביבי או את האנשים שהם נגד ביבי, אוקיי? אז בוא למשל ניקח את האנשים שהם בעד ביבי או נגד ביבי, בסדר? שהרבה אנשים מתכנסים ביחד, הם בעצם בגלל שיש לנו נטייה לשבטיות, זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות את עצמנו כחלק מקבוצה, יותר נכון, המוח הריאקטיבי שלנו רוצה להשתייך לקבוצה. מה שהוא עושה, מה שקורה זה שהרבה אנשים מתחברים ביחד, כן? ומייצרים לעצמם נרטיב, הם מייצרים לעצמם תפיסת עולם, תפיסת מציאות, אוקיי? וישות נפרדת, עצמאית אינדיבידואלית, אוקיי? וכל אחד מהאנשים בתוך התפיסה הזאת, שמחזיקים בתפיסה במערכת האמונות הזאת, הופך להיות מה? אנחנו נקרא לזה גולם. מה זה גולם? אני קודם אמרתי ג'יני, ועכשיו אני אגיד גולם, ועוד מעט אני אסביר מה ההבדל בין ג'יני לגולם, אוקיי? גולם זה... זה מתי שקבוצה של אנשים שמחזיקים בדעות מסוימות, אוקיי? או נולדים לתפיסת מציאות מסוימת, הם נמצאים בתוך המוח הריאקטיבי. כשהמוח הריאקטיבי שולט בתפיסה, אוקיי? כשהמוח הריאקטיבי שולט בתפיסה, אנחנו מפתחים את מה שקורה גולם. ומה גלמים רוצים לעשות? גלמים הם יצורים והם אורגניזמים בפני עצמם, שמה שהם רוצים לעשות הם רוצים לגדול. הם רוצים להתפתח והם רוצים להגן על עצמם, אוקיי? יש להם מערכת חיסונית, יש להם תפיסת מציאות שלמה. ראינו את זה כל כך חזק בקורונה, שבאמצעות המדיה וההפחדות האנושיות וכל מה שהיה, גרמו לאנשים פשוט להיכנס למצב הישרדותי, לפחד, ולהיכנס אחד בשני, כן? להילחם אחד בשני. יש את הגולם של של האנשים שמאמינים שצריך כולם להתחסן, מול הגולם של האנשים שמרגישים שאף אחד לא צריך להתחסן, והם ואלה רבים אחד עם השני. זה דבר נוראי והזוי, אוקיי? וככה גלמים. עכשיו, בואו נדבר שנייה אחת על מה היה קורה בחברה שלנו אם... אז שנייה אחת, אז דיברנו על גלמים, בואו נדבר שנייה אחת על מה זה ג'יני, אוקיי? ג'יני זה שהרבה אנשים פרואקטיביים נפגשים אחד עם השני, ומפתחים איזושהי תפיסת ותודעת על, וששתי ג'ינים נפגשים, הם לא חושבים על עצמם, על איך אני ינצח את הצד השני. מה שתי ג'ינים חושבים? ג'ינים, כן, תודעה קולקטיבית של אנשים שמחזיקים בתוך מוח פרואקטיבי, כן? מתוך תפיסה פרואקטיבית, אוקיי? מה הג'יני חושב? הג'יני חושב, הוא מבין שאין אמת אחת, אוקיי? אין דרך אחת שהיא נכונה לכולם. המוח הריאקטיבי, מה שהוא רוצה לעשות, הוא רואה שיש ימין ושמאל, הוא מזוהה למשל עם השמאל, הוא רוצה למחוץ את הימין, הוא רוצה שלא יהיה ימין יותר, אוקיי? מוח, ובתכלס, החברה שלנו, היא תהיה ממש ממש בריאה, לא מתי שאנחנו ננסה להרוס ולהרוג אחד את השני, אלא מתי שאנחנו ננסה להבין שהשני צודק, וגם אני צודק, ויש אמת, והאמת הזאת היא, מתי מתגלה שאנחנו נפגשים אחד עם השני ופשוט מנהלים דו שיח. אנחנו פשוט מקשיבים. כי ג'ינים יכולים לדבר אחד עם השני, אבל גלמים ילחמו אחד בשני. ונחשו מה? הרבה יותר קל, אנחנו נמצאים בחברה שבה יש תמיד את מה שמושך אותנו למטה, לתודעה הנמוכה. של השבטיות, של המלחמה, של השנאה אחד עם השני. אבל מה היה קורה אם אנשים בכנסת היו אשכרה יושבים, ובמקום להיכנס אחד בשני, במקום להכפיש אחד את השני, היו אשכרה מבינים של מה שאתה אומר נכון, מה שאני אומר נכון, בוא נדבר ונמצא את האמת המשותפת, כי אין אמת אחת מוחלטת לכל הנושאים. יכול להיות שמתי שאנחנו מדברים על כספים ועל כלכלה, אנחנו צריכים להיות יותר בדעה מתחדשת. יכול להיות שמתי שאנחנו מדברים למשל על חוקים ועל חוקים, אנחנו צריכים להיות בדעה שמרנית יותר. יכול להיות שמתי שאנחנו מדברים על נושאים כמו חינוך, אנחנו צריכים ממש לנהל דו-שיח, וזאת הדרך תקשורת היחידה שתייצר לנו שיפור בחברה שלנו, ושיפור אנושי אחד עם השני. זה נראה ממש ככה, אוקיי? ששתי גלמים נפגשים אחד עם השני, הם רוצים להרוג אחד את השני והם רוצים לנצח. מה קורה? כולם מפסידים בדבר הזה, אוקיי? נלחמים ונאבקים, ואף אחד לא מנהל שיחה הגיונית כמו שצריך עם הצד השני, אוקיי? אבל ששתי ג'ינים נפגשים, הם מדברים אחד עם השני, יכול להיות שאפילו קצת מתווכחים, אבל הם מדברים אחד עם השני כדי למצוא מה? את הדרך הכי טובה לכולם. את הדרך הכי טובה ביחס לנושא שעליו מדברים. ואיך היה נראה העולם שלנו, איך הייתה נראית החברה שלנו, אם אנשים אשכרה היו יושבים ומדברים אחד עם השני. איך היו נראים החיים האינדיבידואליים שלנו, אם לא היינו כל כך, אם היינו קודם כל מבינים שיכול להיות שהתפיסות שאנחנו כל כך מחזיקים בהן ומאמינים שזאת האמת המוחלטת, זה בגלל שאנחנו רוצים בעצם להשתייך לחברה מסוימת, ואנחנו מפחדים שאם אנחנו לא נאמין או נהיה נאמנים לאמת שלנו, אז ידחו אותנו וידחו אותנו מהחברה הזאת. עכשיו, הבעיה זה לא שיש ימין ושמאל. הבעיה זה שלא יש מחנה של ביבי או מחנה שהוא רק לא ביבי. זאת לא הבעיה, זה טוב שיש את המחנות האלה, אנחנו צריכים את כולם. הבעיה מגיעה מתי שאנחנו מתנהלים בתוך החברה שלנו מתוך תודעה נמוכה. מתוך המוח הריאקטיבי. כי מתי שאנחנו מתמודדים אחד עם השני מול המוח, מתמודדים אחד עם השני, או מדברים על דעות, או מדברים על דברים, על נושאים מאוד חשובים לעתיד ולחברה שלנו, מתוך מוח ריאקטיבי, אנחנו נלחמים. אנחנו שומרים על הזהות שלנו. אנחנו תוקפים את הבן אדם השני, תוקפים דעות אחרות, מחזיקים בדעות שלנו כל כך חזק, אפילו בלי שאנחנו מבינים אותם לגמרי, רק כי אנחנו רואים את עצמנו משתייכים לאיזשהו מחנה, אוקיי? אבל מתי ש... וזאת הבעיה, אוקיי? ומה שקורה שזה קורה, ומה שקורה בדו שיח כזה של שתי מוחות ריאקטיביים, של שתי דעות שונות, זה שכל המדינה שלנו, החברה שלנו והחיים שלנו, הופכים להיות גרועים יותר, ומחורבנים יותר, ורעים יותר, וחסרים יותר, אוקיי? מה מקום לשאוף אליו, זה לא שיהיה רק ימין או רק שמאל, המקום לשאוף אליו זה מקום שיש בו דו שיח בין אנשים. מקום שבו אני מבין שאני לא יכול להיות שלא יודע הכל, שיש לי דעות אבל אני רוצה להביא אותם לשולחן ולדבר עליהם, כי אני מבין שאם מישהו תוקף את הדעה שלי או מטיל ספק בדעה שלי או מציע רעיון אחר, זה לא מאיים עליי. אוקיי? זה לא מאיים על מי שאני. אבל מה הבעיה? שעכשיו, בגלל שאני מזוהה עם גולם, והחברה שלנו מלאה במלא גלמים כאלה, אוקיי? אתה כותב פוסט בפייסבוק, וישר מלא גלמים מתחילים לצאת עליך, למה אני לא טבעוני? בסדר? או למה אתה לא טבעוני? או למה אתה לא תומך בגייז, או כן תומך בגייז, או כן תומך ב... למה אתה כן ביבי או נגד ביבי, ואנחנו הולכים לראות את זה ברשת שלנו. ואז מה שקורה, אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך... מערבולת ששואבת אותנו למטה. מה שעוד חשוב להבין זה שהאלגוריתמים, גם האלגוריתמים של המדיה, מה שהם עושים, הם רוצים לגרום לנו להתמכר. הם רוצים לגרום לנו להרגיש טוב. כי מתי שאני, נגיד, רואה חדשות, או אפילו גולל בפייסבוק, או בכל אחד מהפלטפורמות, האלגוריתמים רוצים לתת לי תוכן שיפריש הורמונים נכונים בתוך המוח שלי. בגלל זה, המידע שאני אחשף עליו ברשת, אני אהיה בתוך בועה של מידע שתומכת ומחזקת את מה? את הגולם שאני משתייך אליו בתפיסה שלי. אוקיי? אם אני ימני, אני אקבל תכנים בעיקר, תכנים של ימנים. אם אני שמאלני, אני אקבל בעיקר תכנים של שמאלנים. אם אני טבעוני, אני אקבל תכנים של טבעונים. אוקיי? למה? כי האפליקציה שאנחנו נמצאים בה רוצה שנהיה ביותר, וזה מה שגורם לנו להיות ביותר, אוקיי? זה מה שגורם לנו להיות ביותר. אז אנחנו נמצאים בתוך בועות של מידע שמסתירים חלק גדול מהמידע מאיתנו. הפוליטיקאים מתנהלים בתוך מוח ריאקטיבי, המדיה מתנהלת בתוך מוח ריאקטיבי, החדשות, התכנים שאנחנו נחשפים אליהם, האזרחים, רוב האנשים מתנהלים בתוך מקום של הישרדות ורבים אחד עם השני. למה? בגלל שאנחנו בתוך מוח ריאקטיבי, ואז מה קורה? רואים את זה בשוק ובמשק ובכלכלה, ורואים את זה בכל אחד מהתחומים בחיים שלנו, האישיים והקולקטיביים. והדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות בשבילנו ברמה האישית והקולקטיבית, זה לדעת איך לעבור ממצב ריאקטיבי למצב פרואקטיבי, אוקיי? ואיך אנחנו, ברגע שאנחנו מתחילים לראות את העולם מתוך מקום פרואקטיבי, אנחנו מתחילים למשוך אחד את השני למעלה. כי מה הבעיה? הבעיה שמתי שאנחנו, רוב החברה שלנו נמצאת פה למטה, רוב החברה שלנו חושבת מתוך מקום ריאקטיבי, שבטי, שרוצים להגן על התפיסות שלה, אוקיי? שלהם. ואז יש את המגנט הזה שכל הזמן ימשוך אותנו למטה. אנשים כל הזמן ירצו למשוך אותנו למטה. התפיסות שלנו ירצו למשוך אותנו למטה. המשפחה שלנו, המדיה, התכנים שם בחוץ, החדשות, המידע שאנחנו נחשפים אליו. ומה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לשים את עצמנו בסביבה פרואקטיבית, בסביבה של אנשים פרואקטיביים, שלא משנה מה הדעה שלהם, כן? מה שמשנה זה רמת התודעה שלהם. וגם אם רמת התודעה שלהם שמתחברים ג'ינים וג'ינים ביחד ותפיסות תודעה שונות ביחד בתוך מרחב פרואקטיבי, מה שקורה זה שיש הזנה הדדית ומתגלות תשובות חדשות ופתרונות חדשים וגישות חדשות, והמידע משתפר, ואנחנו ככה יכולים להתקרב יותר ויותר לאמת ולמציאות טובה ונכונה יותר בחיים האישיים שלנו ובחיים הקולקטיביים שלנו, אוקיי? ובשביל להישאר במקום הזה, אנחנו רוצים לעשות כמה דברים. אחד, לשים את עצמנו בסביבה פרואקטיבית. הדבר השני, אנחנו רוצים לדעת איך לטפל בדפוסים ההישרדותיים שמשאירים אותנו במקום הישרדותי, במקום שבו המוח הפרואקטיבי, הריאקטיבי, סליחה, שולט לנו על החיים, אוקיי? אנחנו יכולים לעשות את זה דרך אגב ברגע, אוקיי? ברגע שאני תופס עכשיו, אני מופעל בתוך מקום הישרדותי, מה בן אדם פרואקטיבי היה חושב, אני יכול להתחיל יותר ויותר לגבש את התפיסה הזו בתוך החיים שלי. מה שאני עוד רוצה לעשות, זה לשים את עצמי בסביבה של אנשים פרואקטיביים. מה שאני עוד רוצה לעשות, זה לעשות תהליכים של התפתחות, של התודעה שלי, תהליכים של לרפא את הנפש שלי, לרפא את המוח שלי, מתוך אותם תפיסות מקטינות, מתוך אותם זהות קטנה ומוקטנת, שמייצרת הרבה סטרס, הרבה מחלות והרבה בעיות בתוך החיים האישיים שלי ובחיים הקולקטיביים שלנו. ואז, כשאני מסתובב בעולם בתוך מקום פרואקטיבי, מה קורה? אני מתחיל לפגוש עוד אנשים פרואקטיביים. השיחות בחיים שלי מתחילים להשתנות. המציאות בחיים שלי מתחילה להשתנות, כי אני מתחיל להיות בן אדם אחר. והדבר הזה הוא טרנספורמציה. זו טרנספורמציה. יש, עכשיו, יש אנשים פרואקטיביים, בסדר? בעולם. יש אנשים פרואקטיביים גם סביבנו. ככל שאנחנו עולים למעלה, ברמת התודעה שלנו, וככל שאנחנו הופכים להיות יותר פרואקטיביים, אז אנחנו יכולים יותר להשפיע על הסביבה שלנו. ואני אגיד לכם סוד, זאת האג'נדה הסודית שלי. האג'נדה הסודית שלי היא לשנות את העולם דרך זה שאנחנו מייצרים סוג חדש של בני אדם. והסוג חדש הזה של בני אדם זה אנשים פרואקטיביים שיודעים לרפא את עצמם. מה זה אומר לרפא את עצמנו? לרפא את עצמנו זה לדעת למצוא את הדפוסים החוסמים שנמצאים אצלי בתוך הנפש, בתת מודע שלי, לשחרר את האנרגיה ההישרדותית שגורמת להם לשחזר את עצמם, וככה לחוות תחושת רווחה ולהתנהל בחיים מתוך מקום לא כמו ילד שנפלה לו הגלידה, אלא מתוך בן אדם אחראי, הגיוני ומודע, שיש לו דעות ויכול לבטא את הדעות שלו בחופשיות, בלי שמאיימים עליו, אוקיי? ובסופו של דבר אני מאוד מאמין שאנחנו גדלים היום לעולם, ובשביל שאנחנו נגדל לעולם שהמציאות שם היא טובה יותר, שהרבה יותר טוב לכולנו, ושאנחנו באמת ממשים את הפוטנציאל האישי והקולקטיבי שלנו כבני אדם, כיצורים אורגניזמים אנושיים שיכולים לחיות אולי ביחד למרות דעות שונות, זה עובר דרך המקום של הריפוי העצמי. אז אני רוצה להודות לכם ששמעתם את הפרק הזה, ואני בטוח שאם נתרמתם מזה אתם תרצו לפנות את זה לכל אחד, כי כל הזמן יש לנו את הבחירה. כל הזמן יש לנו את הבחירה. ברגע שאנחנו מודעים לזה שיש גולם ויש ג'יני ויש מוח ריאקטיבי ויש לי מוח פרואקטיבי ואני יכול לבחור ביניהם, כל החיים שלנו יכולים להשתנות. וכדי להיות פרואקטיבי אנחנו צריכים להבחן את הדפוסים החוסמים והנצטרים שנמצאים אצלנו בתת המודע ומנהלים אותנו ולרפא אותם. זה מה שמשחרר אותנו לחופשי, כי אז השינוי חוזר לידיים שלנו. ולזה אני קורא דרך אגב ריפוי עצמי. ואני רוצה להודות לכם ששמעתם את הפרק הזה, ואני מחכה לשמוע מכם בתגובות מה הדבר הכי משמעותי שלקחתם מהפרק הזה. ואם בא לכם לעבור תהליך, להפוך להיות אנשים פרואקטיביים שמרפאים את עצמם, אז תשאירו פרטים פה מתחת, שמתי לכם קישור לתהליך שלנו, תוכנית הליווי שלנו, וזהו, אני אוהב אתכם המון, תודה רבה לכם שהאזנתם ושמעתם, אם אתם חושבים שהפרק הזה יכול לעזור, תעבירו אותו הלאה, אוהב המון, להתראות. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/podcast את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל dan@selfheal.co.il או בפייסבוק שלי facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושתחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום את זה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק והכשרות המקצועיות שלנו באתר. selfheal.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהזנתם לפרק, ונשתמע בפרק הבא.